ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, והפעם בנושא המשבר בין איראן לארצות הברית. אני איתי ברון, סגן ראש המכון למחקר, ואיתי סימה שיין ואלדד שביט, שניהם חוקרים בכירים במכון, שהיו בין השאר גם ראשי חטיבת המחקר במוסד, ועשו תפקידים בכירים במקומות אחרים, ועסקו גם בנושא האמריקאי וגם בנושא האיראני. נקודת המוצא שלנו היא בעצם לפני שנה, כאשר הנשיא טראמפ פורש מהסכם הגרעין שנחתם ביוני 2015, ובעצם בחודשים האחרונים סדרת אירועים בשני מרחבים, אירועים במפרץ, רובם מיוחסים לאיראן ולשלוחים שלה, תקיפות של מיכליות גם בפוג'רה, גם במפרץ אומן, ירי על השגרירות האמריקאית בבגדד, תקיפות על מתקנים בסעודיה, הפלת כלי טייס בלתי מאויש אמריקאי, מעצר של מיכליות, ואחר כך איזושהי תקיפה אמריקאית שנעצרת ברגע האחרון על ידי טראמפ. במקביל, הודעה איראנית על הפחתת המחויבות שלה להסכם הגרעין, ואחר כך מימוש ההצהרה הזאת על ידי העלאת אחוז ההעשרה, מעבר חצייה של היקף המלאי שמותר לאיראן להחזיק, של חומר מועשר, וכנראה גם התקנת צנטריפוגות מתקדמות. אז אולי השאלה הראשונה שננסה לעסוק בה קשורה בהיגיון של שני הצדדים. מה קורה פה מזווית הראייה של איראן ואחר כך ארצות הברית?
ובכן, איראן אחרי שנה שהיא הייתה צמודה להסכם הגרעין ועמדה בכל המחויבויות שלה על פי ההסכם, הגיעה למסקנה ששום דבר לא משתפר במובן של מה היא מקבלת מהסכם הגרעין, מהעובדה שהיא נשארה בו, וזה בתחום הכלכלי. האיראנים גילו שהאירופאים, למרות הרצון הפוליטי להמשיך ולשמור על ההסכם ולאפשר שיתוף פעולה כלכלי, לא יכולים בעצם להבטיח את זה, מכיוון שהמערכת האמריקאית היא כל כך דומיננטית ומרכזית, שכל החברות הגדולות, החל מחברות נפט, דרך חברות ביטוח, דרך הבנקים המרכזיים, כל החברות הגדולות שיש להם אינטרסים בארצות הברית, עזבו את איראן. ולכן, למרות הרצון הטוב של הממשלות, אין באמת יכולת הממשית לממש את ההישג הכלכלי שהיה עמד בבסיס ההחלטה האיראנית לחתום על ההסכם ולעמוד בו. לכן, אחרי שנה, איראן החליטה שהיא תתחיל בצעדים קטנים, לא בהפרה של ההסכם באופן מוחלט, לא ביציאה מההסכם, לא מהלך דומה למהלך של טראמפ, אבל בהחלט בצעדים בעלי משמעות, בעיקר משמעות מצטברת לעתיד. וכמו שאכן ציינת, גם התחילו להשאיר לרמה קצת יותר גבוהה, אגב רמה נמוכה למדי עדיין, וגם צוברים יותר חומר. אבל מה שיותר מעניין זה שבתוך כחודש וחצי מהיום, הם אומרים שאם לא יקרה משהו, הם יתחילו להשאיר גם עד 20%, ולמעשה, כמו שהם אמרו, אנחנו נשאיר לרמת ההשערה הדרושה לנו. אנחנו נחליט מה היא תהיה. המהלך האיראני, ההיגיון שעומד מאחוריו, הוא לא ההיגיון של הפרת ההסכם. הוא ההיגיון של תעצרו אותי, אבל תנו לי את ההישגים שאני זקוק להם, על מנת לאפשר לי להישאר בהסכם, כי אחרת באמת אין שום היגיון גם לקבל את כל הסנקציות הכלכליות, וגם להישאר בתוך ההסכם. יש גם לחץ פנימי של הגורמים השמרניים, הקיצוניים, שחושבים שבכלל לא צריך היה לחתום על ההסכם הזה. ולכן האיראנים נקטו בצעדים מאוד זהירים, מאוד ראשוניים, שגם מצד אחד מראים שהם מוכנים לחזור אחורה אם הם יקבלו משהו, וגם מראים שהם יוצרים לעצמם קלפי לחץ ליום בעתיד שיגיע כנראה של מסע ומתן עם ארצות הברית, ואז הם יוכלו להגיד, אוקיי, אנחנו מפסיקים א', ב', ג', כל הדברים שעשינו קודם. זאת אומרת, יש פה בהחלט מהלך זהיר, מחושב איראני, שנועד גם לייצר לחץ על האירופאים, גם על האמריקאים, ומצד אחד, וגם לייצר קלפי מיקוח ליום של המסע ומתן העתידי.
ואת חושבת שהמדיניות הזאת, שנועדה כנראה להמחיש את המחיר של הלחץ האמריקאי, אבל לא להביא להסלמה, המדיניות הזאת תימשך?
אני חושבת שהיא תימשך. צריך להגיד שמחר, מחר או היום, היום מתקיים מפגש של מה שנקרא Joint Committee, זה כל המדינות שחתומות על ההסכם, כמובן, חוץ מארצות הברית ואיראן.
ב-6-1.
בדיוק, והמפגש הזה אמור לנסות לדבר על מה אפשר לעשות על מנת לשמר את ההסכם. זאת אומרת, בעצם מה שאנחנו רואים זה מצד אחד את המאמץ האמיתי של האירופאים לשמר את האיראנים בתוך ההסכם, בתוך זה הייתי מזכירה כמובן את המעמד של מקרון, הנשיא הצרפתי, לייצר איזושהי אפשרות לדיאלוג עם ארצות הברית. יש הרבה מאוד דיבורים, אנחנו לא יודעים מה בדיוק קורה שם, אבל סגן שר החוץ האיראני נסע לצרפת עם מסר אישי מרוחני. זאת אומרת, יש, זה כבר מסר, זה פעם שלישית, כבר היה, השליח של מקרון היה בטהרן, עכשיו השליח של טהרן נוסע לפריז. זאת אומרת, ברור שקורה משהו ומדברים על משהו. האם זה יבשיל לכדי מהלך אמיתי? אנחנו לא יודעים. אחת ההצעות שעומדת על הפרק, היא יצאה החוצה, אבל לא בטוח שהיא מדויקת, זה שארצות הברית תתיר לאיראן בדרך זו או אחרת, גם אם היא לא תוריד סנקציות, היא רק תעלים עין, תתיר לאיראן לייצא כמיליון חביות ביום, ובתמורה איראן תעצור את הצעדים הראשוניים של הכרסום בהסכם שהיא נקטה עד עכשיו.
בטרם נעבור לדיון בצד האמריקאי, הזכרתי את האפשרות שאיראן תעלה את אחוז ההשערה ל-20%, כמו שהיא אגב עשתה לפני הסכם הגרעין, אבל בצד שככה בקהילה הבינלאומית נתפס כמשהו מסלים, זה משהו שאנחנו יכולים לראות בראייתך בחודשים הקרובים?
כן, אם, אני חושבת שזה בהחלט אפשרי, אני לא חושבת שהאיראנים ססים לזה, ואני לא חושבת שהם רוצים להגיע לשם, אבל אם בלית ברירה לא יקרה כלום, והמנגנונים שהאירופאים יצרו כדי לאפשר סחר ומחירה וקנייה, בלי בעצם, מסוג של ברטר, בלי להעביר כסף באמת, אם זה לא יצליח לעבוד, והאיראנים יישארו במצב שהם נמצאים היום בלי שום יכולת לייצא ולייבא בצורה סבירה, אני חושבת שבלית ברירה הם יתקדמו לשם, כן? לא בהכרח מיד ל-20%, יכול להיות ל-12, ל-10, הם יכולים לחתוך את זה לכמה פרוסות, אבל אם לא יקרה כלום, בהחלט.
אז לדעת, מה ההיגיון האמריקאי, ומה יכולה להיות התגובה האמריקאית לצעד כזה של איראן?
ארצות הברית פרשה מהסכם הגרעין בהובלתו של הנשיא טראמפ, כחלק מההבנה שלהם, הערכה שלהם, שמדובר פה בהסכם רע, כפי הגדרתו של טראמפ, הסכם רע ביותר, מאחר והוא נתן לאיראן תמורות, אבל לא דרש ממנה את מה שהנשיא טראמפ חשב שצריך היה לדרוש ממנה, וזה התחייבות לכך שאיראן לא תמשיך להשאיר אורניום, ותפחית את המעורבות האזורית שלה, ותפגע או תעצור את פרויקט התקק שלה. למעשה, הנשיא טראמפ שם מטרה מצומצמת כיום, להישג אמריקאי במהלך הלחץ הגדול שארצות הברית מפעילה מול איראן, וזה להביא את איראן לפתוח מחדש את המסע ומתן עם ארצות הברית, על מנת להשיג בריאתו של הנשיא טראמפ הסכם טוב יותר. לצורך זה, האמריקאים מפעילים מה שהם מכנים מקסימום לחץ על איראן, וזה בעיקר החזרה של הסנקציות, והטלה נוספת של סנקציות על איראן, כולל רק לאחרונה הם מנעו מכל המדינות שקנו נפט מאיראן, לקנות נפט מאיראן, כך שבסך הכל האיראנים היום מייצאים מעט מאוד נפט, הרבה פחות ממה שהם ייצאו בעבר, כחלק מהמערכת הלחצים. אבל מה שקורה בוושינגטון הוא שאנחנו רואים בקרב הממשל כל מיני הגיונות. יש כמו שאמרנו את ההיגיון של טראמפ, שהוא הגיון מאוד תומצם, הוא היה רוצה שאיראן תבוא ותיכנס למסע ומתן, ואפשר יהיה להשיג הסכם שימנע ממנה גרעין צבאי בעתיד. פומפאו, שר החוץ פומפאו, לדוגמה, שם על השולחן 12 נקודות שאיראן צריכה לציית להם. 12 הנקודות האלה הן דרישות מאוד מאוד קיצוניות מאיראן, שלמעשה אם איראן הייתה מקבלת אותם, וסביר להניח שהיא לא תקבל אותם, שמים את המשטר האיראני בכלל במקום אחר. קיים גם היועץ לביטחון לאומי האמריקאי בולטון, שבראייתו אין דרך אחרת, אלא אם אפשר היה להביא לשינוי משטר באיראן, מאחר והמשטר האיראני הזה לא יוכל ולא יסכים אף פעם לשנות את מדיניותו, וצריך לגרום לכך שהוא או יקרוס, או ישונה ויהיה משטר אחר, באיראן. כרגע, כפי שאנחנו רואים את זה, ההיגיון העיקרי זה לחץ כדי שהאיראנים יבואו למסע ומתן. אבל מול הפעילות המטריסה של איראן, אם זה בהקשר של הגרעין, ואם זה בהקשר של הפעילויות שהיו במפרץ, אין, או כפי שאנחנו רואים, אין לממשל האמריקאי איזושהי מדיניות אחרת, שנותנת מענה לזה שהאיראנים לא משחקים את המשחק כפי שוושינגטון הייתה רוצה שתשחקו, אלא עושים ההפך, זה מפעילים לחץ. כך שכרגע, מול מה שתואר פה על ידי סימה כצעדים עתידיים של איראן, אין כרגע לפחות על השולחן, כפי שאנחנו מעריכים גם מה שהממשל היה רוצה, הגיון אחר, חוץ מהמקסימום לחץ כפי שהם מפעילים.
אז אם צריך רגע לסכם את מה ששניכם אומרים, שני הצדדים מתנהלים כנראה על איזשהו חבל דק של בין להמחיש את המחיר שכרוך בצעדים של הצד השני, אבל לא להביא להסלמה. איראנים רוצים להמחיש את המחיר של מדיניות הלחץ המקסימלי, ארצות הברית רוצה לאלץ את איראן כנראה להיכנס לאיזשהו מסע ומתן או לאיזשהו הסכם מחודש, תכף נדבר על זה, ושני הצדדים לא רוצים שהעניין יצא משליטה. העניין הוא שאנחנו מכירים את התופעה של דינמיקת הסלמה, ולכן אולי זה הזמן לעבור לנסות לצייר תרחישים שבהם כן יכולה להיות הסלמה במפרץ, או יכולות להיות התרחשויות שהן שונות ממה שאנחנו רואים כרגע. ברור שיש גם את התרחיש שבו הפעילויות הנוכחיות יימשכנה למשך איזשהו זמן משני הצדדים. הסלמה כזאת כנראה יכולה להיות או כתוצאה ממיסקלקולציה, טעות בהחלטות של אחד הצדדים בתגובה לצעדים שלא נועדו להביא להסלמה. היא יכולה להיות כתוצאה מפגיעה בלתי מכוונת. למשל, הרקטה הזאת ששוגרה כנראה על המתחם של השגרירות האמריקאית בבגדד, בסוף היו יכולים להרג שם אנשים אמריקאים. על זה האמריקאים יכולים להגיב בתגובה כמו הסוג שהם כנראה עצרו ברגע האחרון, והיא יכולה להביא לאיזושהי הסלמה, ויכולה להיות גם איזושהי התערבות של צד שלישי, לא אחד משני הצדדים האלה, שיעשה משהו והצדדים יתייחסו להתייחס אליו. אז בואו ננסה לדמיין או לתאר תרחישים אפשריים של הסלמה במפרץ.
תראה, בגדול, אני חושבת שמה שאנחנו אומרים כבר לא מעט זמן, זה ששני הצדדים לא רוצים להגיע להסלמה, והרעיון של אימות צבאי בין הצדדים הוא בלתי רצוי לשניהם. שאני, אגב, חושבת שכששני הצדדים לא רוצים להגיע להסלמה במובן הרחב שלה, אז בדרך כלל הם לא מגיעים. אני פחות מאמינה בהידרדרות להסלמה. כי גם במקרה שכבר מישהו עושה משהו ומישהו אחר מגיב, אם שני הצדדים אין להם עניין להגיע באמת לאימות רחב, אז הם יודעים לעצור את זה ולסגור את זה בשלבים האלה. לכן אני חושבת
ש... כן, אבל פה יכולה להיכנס דווקא המורכבות של דאד דיבר עליה, ויכול להיות שהיא קיימת גם בצד האיראני, שזה נכון שבאופן כללי שני הצדדים רוצים להימנע מהסלמה, אבל יכול להיות שהם מוכנים לשלם מחירים מסוימים כדי למש את המדיניות שלהם. ועל זה יש גם את הבדלי הגישות, גם בארצות הברית וגם באיראן, בין החוגים השונים במערכת קבלת ההחלטות. לכן, גם עם שני צדדים, אני חושב שראינו את זה לא פעם, גם בהיסטוריה הרחוקה וגם בהיסטוריה יותר קרובה לנו, גם כאשר שני צדדים לא רוצים, הסלמה יכולה להיות בניגוד לאינטרסים שלהם, בניגוד למטרות, ולפעמים אגב כתוצאה מהחלטות סבירות שלהם.
נכון, מה שאני פשוט ניסיתי להגיד, שגם אז אני לא מעריכה שתהיה הסלמה רחבה, במובן של מלחמה. של משהו כזה, במובן של התקדשויות צבאיות, אני חושבת שזה בהחלט יכול להיות.
זאת הבחנה חשובה, אני לא חושב שמישהו מאיתנו חושב שהעניין הזה יכול להביא בלי כוונה של הצדדים לאיזושהי מלחמה רחבת היקף.
אני גם חושב ככה, ואם אני צריך להעריך את מה שטראמפ היה רוצה שיקרה, אז הוא בוודאי לא היה רוצה שארצות הברית תדרדר לאיזשהו מערכה צבאית, בוודאי לא בשנת בחירות, שהוא אמור להיכנס אליה בקרוב. ובכלל, טראמפ חוזר עוד פעם ועוד פעם על כך שהוא לא נבחר לנשיאות כדי לדרדר את ארצות הברית למלחמה נוספת.
אז בכל זאת, מה אבל יכול לקרות?
רגע, אבל מה שכן יכול להיות, כשמדברים על הסלמה, אז אני לאו דווקא הייתי הולך לכיוון של הסלמה צבאית. אני חושב שמה שצריך לקחת בחשבון, ואולי אפילו יותר חשוב מבחינתה של ישראל, זה הסלמה בהתנהלויות של שני הצדדים, בכל מה שקשור למחויבויות שלהם להסכם הגרעין. כי גם מהלכים איראנים מסלימים בהפרתו של ההסכם, זה תהליך שהוא משמעותי, ויש לו משמעויות, ולא רק אם יהיה מהלך כזה או אחר צבאי במפרץ, מול יד
דווקא,
כזה או אחר.
דווקא במרחב הזה, הצדדים בעיניי הרבה יותר נשלטים, מדידים כמעט במובן הפיזיקלי.
זה נכון, אבל...
ניתנים לריסון, ניתנים לביצוע בצורה הדרגתית, נכון, אבל... ובעיקר ניתנים לחזרה לאחור.
זה נכון, אבל האיראנים כרגע מראים שהם הולכים לכיוון של הסלמה, והאמריקאים מבינים את זה, ונכון שזה הדרגתי, ונכון שזה זהיר, אבל כרגע זה נראה שהאיראנים בהערכתם, שהצד האמריקאי לא מוכן, או לא רוצה להביא להסלמה צבאית, ועל השולחן לא נמצא איזשהו מהלך צבאי נגד איראן, בוודאי לא כתגובה לנסיגתו מהסכם הגרעין. אז בראייתם, זו הדרך שלהם לצבור את הקלפים הנכונים, ואולי שיובילו אותם למקום היותר טוב, אם וכאשר ייפתח מסע ומתן בין הצדדים.
אז בעיני, מזווית ראייה אמריקאית, כנראה העסק הוא יחסית פשוט, עם כל הבדלי הגישות בתוך הממשל האמריקאי, האמריקאים כנראה רוצים לאלץ את איראן להגיע להסכמות על הסכם טוב יותר. אבל סימה, מה בעצם האסטרטגיה האיראנית? כלומר, מה המציאות הכי אופטימית או הכי אפשרית בראיית האיראנים כדי להיחלץ מהמצב הזה?
תראה, האיראנים בהחלט נמצאים בבעיה, מכיוון שבראש ובראשונה הם לא מאמינים לטראמפ. זאת אומרת, כל הדיבורים של טראמפ, בוא נדבר, בוא נעשה הסכם יותר טוב, הבסיס הוא, הם אומרים, אם רצית לדבר איתנו, למה עזבת את ההסכם? יכולת לדבר איתנו. ולכן אני חושבת שהמנהיג שבכלל מהיום הראשון אמר, למרות שהוא אפשר לנהל את המסע ומתן עם אובמה, עם הממשל של אובמה, ולמרות שהוא אפשר את ההסכם בסופו של דבר, הוא כל הזמן חזר ואמר שאין להאמין לאמריקאים, ומבחינתו מה שקרה עם טראמפ הוכיח שהוא צדק. ומכיוון שזאת התפיסה הבסיסית שלו, הייתה מראש והיום היא רק התחזקה, היכולת שלו להחליט שהוא מוותר ושהוא הולך למסע ומתן היא מאוד מאוד מצומצמת. ולכן אני חושבת שאלא אם באמת תהיה איזושהי מחווה משמעותית מהצד האמריקאי, אני לא צופה שהם יחזרו למסע ומתן לפני הבחירות בארצות הברית, שזה אומר שנה, שנה וחצי מהיום.
אז הם באמת ממתינים כמו שטראמפ אמר אתמול לסליפי ג'ו?
כן,
אני חושב טיפה שונה, מאחר ואני... אני, התחושה שלי, ששני הצדדים מבינים שאף אחד משני הצדדים לא יחזור אחורה. כלומר, האיראנים לא הולכים לוותר למה שהאמריקאים רוצים, והאמריקאים כנראה לא יחזרו להסכם הגרעין כמו שהאיראנים היו רוצים. כך שהשיח או הדו-שיח שמתנהל היום, גם באמצעות הסלמה כזו או אחרת, אם זה במפרץ ואם זה פה, הוא כאיזשהו מבוא למסע ומתן, כדי להגיע למסע ומתן בדרך הטובה ביותר. אני חושב שגם התיווך הזה שמתנהל כנראה על ידי הצרפתים, האומנים, ואולי גם אחרים, וגם צריך לזכור שטראמפ עצמו הסמיך סנאטור, או אפשר לסנאטור אמריקאי מקורב אליו, לנהל שיח עם האיראנים, כל זה כדי לנסות ולהגיע לסיטואציה של מסע ומתן. עכשיו, מה יהיה במסע ומתן? זה מוקדם עדיין לדעת, אבל כנראה שאף אחד מהצדדים לא יצא מסופק, והאיראנים ודאי מקווים שבמסע ומתן טראמפ יתנהג כמו שהוא יתנהג במסע ומתן עם צפון קוריאה, והלהיטות שלו לשים על השולחן הישג, בוודאי בשנת בחירות, היא צריך אולי לקחת אותה בחשבון ולנסות, לפחות לנסות למצות אותה, אם אפשר. אז כך שיכול להיות שגם לא יהיה מסע ומתן, אבל יכול להיות שגם בנתונים כאלה ואחרים ייפתח איזשהו שיח.
אולי פה הייתי אומרת...
הוא לא חייב להיות שיח רשמי גלוי, יכול להיות גם שיח חשאי, ויכול להיות גם שיח שיתנהל בכל מיני ערוצים.
פה צריך אבל להגיד שנוכח מה שקרה, שבאמת טראמפ יצא באופן חד צדדי, למרות שאיראן עמדה על פי סבא בכל התנאים של ההסכם, צריכה להיות מחווה אמריקאית. בלי למשל מה שמדובר היום, הקפאה תמורת הקפאה. האיראנים יקפיאו את הצעדים שהם התחילו לנקוט מחוץ להסכם, והאמריקאים יקפיאו משהו. מה זה המשהו? מיליון חביות ביום למשל למכור של נפט. לכן אני אומרת, אני חושבת שבמידה רבה הכדור נמצא יותר במגרש האמריקאי, כי בלי מחווה כלשהי, בהמשך הסנקציות הקשות האלה, בהמשך המצב הכלכלי, אני לא רואה את איראן, באה ככה סתם, הרי ברור שההסכם, המסע ומתן התנהל על הסכם אחר. לא משנה אם זה יכול להיות אותו דבר רק עם שם אחר, אבל התנהל על הסכם אחר. אז בהסכם האחר הזה הם צריכים לוותר על משהו. זאת אומרת, אין שום סיבה לבוא להסכם, לבוא למסע ומתן, על הסכם שאתה יודע מראש שאתה צריך לוותר, אם לא קיבלת משהו שמאפשר כלפי הציבור וכלפי המחנה השמרני.
אנחנו פה בסיטואציה באמת מזווית ראייה של מסע ומתן, בסיטואציה מאוד מיוחדת, כי אנחנו אחרי שכבר שני הצדדים הלכו כברת דרך גדולה, לקראת יולי 2015, חתמו על מערכת של הסכמות שבוודאי כל אחד מהצדדים הרגיש שהוא ויתר משהו, ועדיין נוצרה איזו התרחשות של win-win, ועכשיו צד אחד עזב את ההסכם, ועכשיו צריך או לחזור להסכם מתוקן, או לעשות הסכם אחר לגמרי. אני חושב שבין שני הצדדים אפשר למצוא מרחב הסכמות משותף להסכם עתידי. זאת אומרת, ביולי 2015, במובן הזה, יש משהו בהיגיון של טראמפ, ביולי 2015 שני הצדים לא הלכו עד הקצה. זאת אומרת, נותר להם עוד מרחב שהם יכלו ללכת ולא הלכו אליו, והמרחב הזה יכול להתממש בהסכם עתידי. זאת אומרת, במונחים של התיאוריה של מסע ומתן, יש פה זופה, יש פה zone of possible agreement. העניין הוא, ואני חושב שאת זה אתם מחדדים, הוא שבגלל הצעד החד צדדי האמריקאי, זאת שאלה טובה אם בעיקר בצד האיראני יש בשלות ויש אמון להיכנס למסע ומתן, ואולי עוד אחר כך שאלה לא פחות חשובה, לחתום על הסכם אחרי שהם ראו צד שעוזב באופן חד צדדי. אני חושב שבעולם של היחסים הבינלאומיים, העולם הריאל פוליטיק של היחסים הבינלאומיים, אפשר יהיה למצוא את הדרך להיכנס למסע ומתן כזה, ואולי גם להגיע להסכם מתוקן. אני חושב שנשארנו פה עם איזשהו סימן שאלה, האם האיראנים באמת משחקים על זמן, כלומר, מנסים להגיע לסיטואציה פוליטית יותר נוחה בארצות הברית, אחרי בחירות 2020, או שהם דווקא ינצלו את האפשרות שטראמפ ירצה להביא הישגים, וינסו לחלץ איזושהי עסקה לפני 2020. זה במובן הזה, אגב, אם טראמפ חותם להם, אני חושב שזה סוג של משהו שיאפשר להם להיות בטוחים שהוא את ההסכם שעליו הוא חתם לא יעזוב, אולי גם אף אחד אחר לא יעזוב הסכם שטראמפ חתם.
זה בוודאות, אבל צריך לזכור, האיראנים באים מנקודת חולשה, וכמו שאמר חמינאי, התנאים היום הם לא, אתה צריך לבוא למסע ומתן כשיש לך קלפים כלשהם, ולא כשאתה בנקודת חולשה, ולכן אני חושבת שמה שקורה היום, וזה, אני בטוחה שהאיראנים מבינים שבסוף יגיעו למסע ומתן, וגם האמריקאים מבינים את זה, כי בסופו של דבר, לצאת מהפלונטר הזה, אם לא רוצים ללכת לאימות צבאי, צריך להגיע מסע ומתן. השאלה אם האמריקאים יהיו מסוגלים לתת משהו לאיראנים שיאפשר להם את הפלטפורמה להגיע למסע ומתן.
אני חושב שהאמריקאים אין להם תוכנית להתמודד עם הצבירה של 20%, עם קיצור לוחות הזמנים, שזה תוצאה של הצבירה של 20%, ועם האפשרות שזה יביא לאיזשהו מהלכים צבאיים, כולל מצד ישראל. ובוודאי טראמפ לא היה רוצה שירשם על שמו שהוא למעשה דרדר את איראן למקום שבו היא יכולה ללכת מהר יותר לגרעין. לכן יש, לפחות בסבירות, במרחב הסבירות, בוודאי אצל טראמפ, אולי אצל חלק אחר בממשל האמריקאי זה לא קיים, אבל אצל טראמפ, בוודאי יש את הרעיון שהוא יכול, באמצעות המערכת הלחצים והאיזונים האלה שנוצרו, וצבירת הקלפים אצל האיראני בכל זאת, להגיע למקום אולי טוב יותר, לפחות מבחינת מה שהוא רוצה.
ויכול להיות שכדי להגיע לאותה בשלות, תיווצר איזושהי הסלמה מוגבלת, או איזשהם מחירים ששני הצדדים יצטרכו לשלם, כדי להיכנס לתוך המסע ומתן. את הדקות האחרונות שנותרו לנו, אולי ננסה לדבר על משמעויות לישראל. מהן המשמעויות לישראל כתוצאה מההסלמה האפשרית, אבל יותר מזה, מה המשמעויות לישראל כתוצאה מהאפשרות לכניסה למסע ומתן ולהסכם עתידי. האם לישראל יש בכלל מנופים אם שני הצדים ייכנסו למסע ומתן על הסכם עתידי?
תראה, מה שמעניין זה שישראל מתגאה באופן שהיא אף פעם אגב לא עשתה, בזה שהיא עודדה ואולי דחפה אפילו את טראמפ לצאת מההסכם, וכמה בעצם אנחנו תרמנו לזה, וגם לא רק תרמנו, גם הבאנו אינפורמציה וכל הדברים האלה, שאני חושבת שזה מיותר כשלעצמו, אבל זה מה שקורה. לכן, מה שמעניין הוא, מה יקרה בשני התרחישים האפשריים, גם אם איראן לא הולכים למסע ומתן, והאיראנים מתחילים, כמו שאלדד אמר, מתחילים לצבור אורניום, כמויות גדולות יותר, פעם שעברה הם הגיעו ל-200 קילו של 20%, אם הם יגיעו ל-250, זה מספיק לפצצה אחת. הם לא הולכים לפצצה אחת, הם עוד לא רצים לשם, זה כמובן הכל רק מספרים וחשבונאות על הנייר. אבל מבחינת ישראל והלחץ של
וזה
ישראל...
וזה רק החומר צריך...
ברור, ברור, ברור. זה רק חשבונאות שאין לה... אבל מכיוון שראש הממשלה עמד בספטמבר לפני כמה שנים עם הקו האדום, וזה היה 200 הקילו, אז אני מציינת את זה. זאת אומרת, מה שיכול לקרות, שבתרחיש הזה, שאיראן ממשיכה, האמריקאים ממשיכים בסנקציות, והאיראנים ממשיכים לצבור, ישראל תיכנס ללחץ. עכשיו, האם הלחץ הוא אותו לחץ בארצות הברית? לדעתי לא, ובשנה וחצי הקרובה, טראמפ, הדבר האחרון שהוא יעשה, הוא ילך מהלך צבאי. ומה שישראל יכולה למצוא את עצמה, שהיא לבד במערכה, שטראמפ אומר לה, לי אין כרגע אין בעיה, 200 קילו, זה לא בעיה גדולה, אנחנו תמיד יכולים לתקוף אותם, אבל אני רוצה להזכיר פה בסוגריים, יש מחקר, סקר מאוד מעניין, שנעשה על ידי פיו האמריקאי, בקרב אנשי צבא לשעבר, שפרשו, והאחוזים גבוהים מאוד, ממש ב-70 ומעלה, מדברים שהמלחמה גם באפגניסטן וגם בעיראק הייתה מיותרת. זאת אומרת, טראמפ מבין את הרצון של הציבור, וגם של אנשי הצבא לשעבר, וכל זה לא ללכת למלחמות שהן נראות מיותרות. לכן, מה שיקרה זה שישראל תהיה במצב של לחץ, לחץ מתמיד. אני יכול להיות תרחיש, כמו שיש מי שחושב שאמריקאים יגידו, יש לכם אור ירוק, בניגוד לאובמה, יש לכם אור ירוק, אתם רוצים לתקוף באיראן, אהלן וסהלן, אל תסמכו עלינו, אנחנו לא הולכים למלחמה. אני לא חושבת שישראל רוצה להיות במצב הזה. ויש את התרחיש האחר שגם אומרים לנו, אל תעשו. זה בתרחיש של המלחמה. בתרחיש השני של מסע ומתן, יכול להיות עוד יותר קשה. אמר קודם אלדד, שאם טראמפ ינהל את המסע ומתן עם איראן, כמו שהוא ניהל עם צפון קוריאה, ובקלילות כזאת, אז יכול להיות שאפשר להגיע להסכמה על הערכת משך הזמן של ההסכם הזה, ואז הוא יגיד שהוא יריך את הזמן לא יודעת, ל-30 שנה, שאי אפשר עוד 15 שנה, שאי אפשר להגיע, איראן לא תוכל להגיע לפצצה, ובא לציון גואל.
אני חושב ש... אני מסכים עם אלה שאומרים שמשל אמריקאי הנוכחי הוא משל מאוד ידידותי לישראל. אבל אין זה אומר שאם הוא מאוד ידידותי לישראל, גם האינטרסים של הממשל האמריקאי והקווים האדומים של הממשל האמריקאי זהים לאלה של ישראל. צריך לקחת בחשבון שגם בתרחיש ששני הצדדים ממשיכים במישור של הסלמה בצעדים שלהם, וגם בתרחיש של מסע ומתן, האינטרסים הם אינם זהים בהכרח. ולאמריקאים יש מרחב תמרון הרבה יותר רחב בכל אחד מהתרחישים, יש להם גם רצונות אחרים. מה שישראל רוצה לראות תוצאה של ההסכם, לא בטוח שזה מה שאמריקאים ירצו לראות, וגם אם איראן תצבור 20%, מבחינת ארצות הברית זה לא קו אדום, היא יכולה להתמודד עם זה, ומבחינת ישראל, לפחות כפי שהוצג בעבר על ידי ראש הממשלה נתניהו, זה קו משמעותי יותר. יש כאלה שאומרים שאמריקאים כמעט בטוח ייתנו לישראל אור ירוק לפעול מול ארצות הברית, אני לא כל כך משוכנע, כי כל פעולה ישראלית נגד ארצות הברית, יש לה גם משמעויות, נגד איראן, יש לה גם משמעויות מול ארצות הברית, ובהכרח ארצות הברית צריכה לקחת בחשבון את כל המרכיבים אינטרסים, ודאי בשנת בחירות.
ובוודאי יש לזה השלכות על מדינות המפרץ, שארצות הברית יש לה בסיסים במדינות האלה.
אז אם אני צריך לסכם בעצם את מה שלמדנו פה בהקשר המשמעויות לישראל, אז אחד, ישראל צריכה כנראה לשמור על ערוצי התקשורת מול ארצות הברית ומול המדינות האחרות שיהיו צד להסכם כדי שיעדיה יילקחו בחשבון בהסכם עתידי. ישראל כנראה צריכה לשמור על יכולת פעולה עצמאית למקרה שהדברים משתבשים, וברקע צריך לחשוב גם על האפשרות שהסלבה במפרץ עלולה לכלול בדרך כלשהי גם הפעלת כוח נגד ישראל במתכונת 1991 עיראק, כחלק מהנוכחות המיוחסת, או חלק הנוכחות האמריקאית במרחב, אם כי אני חושב שכולנו מסכימים שהסבירות לכך איננה גבוהה. בעיקר אני חושב שמשתקפת אי הוודאות של המצב הנוכחי, שנראה שתלך ותגבר, ועוד כנראה יהיו לנו הזדמנויות לדבר על העניין הזה. תודה רבה לסימה, תודה רבה לאלדד.